כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. בעוד 5 ימים טראמפ מגיע לבית הלבן, מה שאומר שהרוח הופכת להיות חמה יותר בארצות הברית למות החורף. כבר עכשיו הפגנות ברחובות, הפגנה גדולה מאוד מתוכננת להיות רגע אחרי ההשבעה. הם אומרים אנחנו מקווים להביא הרבה יותר אנשים שכועסים היום מאשר שמחים היום. עוד מעט גם על הקרבות של טראמפ באמצעות הטוויטר, קרבות שהוא מנהל, קרבות פוליטיים בתוך המפלגה שלו. בהמשך עוד פרטים על העניין הזה. בינתיים יש תהליכים גדולים בארצות הברית, ובמקביל תהליכים גדולים גם כן באירופה. בשורה התחתונה, יש מדינות באירופה ושגרירים באירופה שמקצינים את העמדות שלהם נגד ישראל. הם מסבירים, אנחנו עושים זאת גם בשביל להעביר מסר לטראמפ שהוא צריך להתאפס ולהגיע לנקודת איזון נכונה יותר. עוד מעט אנחנו נותן לכם דוח שייתן את הנתונים המעניינים שזקוקים להם אנשים שצריכים ללכת לרופא או לרדיוק לבית החולים. מסתבר שיש דירוג. מה בית החולים שבו תמתינו הכי הרבה זמן בחדר המיון בשביל שרופא יוכל להגיע ולתת לך שירות? אתמול התכנסו רבנים ופוליטיקאים בירושלים להילחם נגד תופעת חילולי השבת ההולכת וגדילה בירושלים. בסוף יצאו כמה מסקנות מן הדיון הזה, אבל בין היתר המסקנה הגדולה ביותר היא שברקת בצרות אריה דרעי כשר פנים כנראה לא התנהל עם ברקת כפי ששר פנים מחבב ומתנהל, משום שיש חילולי שבת שהולכים וגדלים שם. נביא גם כן נתונים על חילולי השבת בירושלים היום ומה באמת היה לפני העידן של ניר ברקת, או מה היה קורה למשל אם משה לאון היה ראש העיר בירושלים. נושאים נוספים שנעסוק בהם, כמובן פרשת העיתון של המדינה וראש הממשלה של המדינה, עוד ציטוטים מביכים ומדהימים נחשפו אתמול בשיחות שהתנהלו בין השניים, נעסוק בהם בהמשך. יש לא מעט אנשים שסבורים שאין ברירה, ליועץ המשפטי יש ברירה אחת, או ליתר דיוק שתי ברירות. אחת זה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, הברירה השנייה זה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. הכל אחרי חדשות 8.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חבר החדשות אריאל שרפר, בוקר טוב, למה אתה מחייך?
אהבתי את הליטוש הסופי של הדברים שלך לפני הכותרות.
ככה הם אומרים.
ככה או ככה. זה. והנה כותרות השעה 8. בצרפת תיפתח היום רשמית ועידת פריז לתמיכה בשלום במזרח התיכון ולעידוד מסע ומתן ישיר בין ישראל לפלסטינים על בסיס עקרון שתי המדינות. בוועידה משתתפים נציגים מ-70 מדינות ברחבי העולם, אך לא נציגים מישראל, לרשות הפלסטינית וממשל טראמפ החדש. גורמים מדיניים בירושלים הגדירו את הכינוס בפריז ועידת סרק שתרחיק את השלום ואת הפלסטינים ממסע ומתן ישיר עם ישראל. בסיום הוועידה בפריז אמור להתפרסם מסמך הבנות הקורא לחידוש המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים, הפסקת הבנייה בהתנחלויות, ההסתה והטרור והימנעות מהעברת שגרירות ארצות הברית בישראל לירושלים. דובר פתח קוואסמה הצהיר כי אם תועבר השגרירות האמריקנית לירושלים ייפתחו שערי הגיהנום כהגדרתו, והדבר ייאפס את הסיכויים לשלום ויציבות במזרח התיכון. כוחות הביטחון עצרו הלילה לחקירה 10 מחבלים ביהודה ושומרון והחרימו אלפי שקלים שיועדו לפעילות טרור, כך עדכן כתבנו קובי פינקלר. ראש הממשלה נתניהו והמוציא לאור של העיתון ידיעות אחרונות מוזס צפויים לשוב ולהיחקר במהלך השבוע במסגרת חקירה 2000 הבוחנת חשד לקשר עסקי בלתי עולם בין השניים. ידיעות אחרונות פרסם הבוקר מאמר מערכת בו נכתב כי הדברים שיוחסו לנתניהו ולמוזס בפגישותיהם קשים, וכי העיתון לא היה שורד רעידת אדמה כשהכוונה לניסיון לשנות את חניו לכאורה. כמאה פעילי שמאל שהפגינו אמש בתל אביב על רקע חקירות ראש הממשלה קראו לנתניהו להתפטר לאלתר מתפקידו, ובהפגנה היו גם חברי כנסת ממרץ והמחנה הציוני. הממשלה צפויה לאשר היום תוכנית חומש לחיזוק הדרום בדגש על היישובים הבדואים באזור בהיקף של כ-3 מיליארד שקלים. ועדת השרים לחקיקה צפויה לדון בהצעת חוק של חבר הכנסת ביטן שתאפשר זירוז הליכים בגירוש מחבלים משטח ישראל. בית משפט גרמני לערעורים פסק כי ניסיון הצתת בית כנסת בקהילה יהודית בגרמניה על ידי 3 פלסטינים לפני כ-3 שנים אינו אירוע על רקע אנטישמי. בית המשפט קבע כי 3 עשו זאת בניסיון למחות על התנהלות ישראל במבצע צוק איתן והם לא ישבו בכלא יום אחד. גורמים המקורבים לנשיא הנבחר טראמפ מחישים פרסומים לפיהם המנהיג הראשון שיפגש עם אוי יהיה נשיא רוסיה פוטין. כ-2,000 בני אדם הפגינו הלילה בוושינגטון בקריאה לממשל האמריקני החדש לשמור על זכויות מיעוטים ולשמר את רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה שטראמפ הצהיר כי בכוונתו לבטלה. התחזית מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות, עד הצהריים עדיין ייתכן גשם קל. אלה הכותרות.
תודה אריאל, אפשר שאלה?
אפשר.
כמה הרוגים היו בצרפת בשנה האחרונה מטרור?
בצרפת בשנה האחרונה? אני מניח שלצערי יותר מעשרה אפשר לומר.
עשרה?
יותר מעשרה.
תעלה.
יותר ממאה.
תעלה.
זה הגיע עד יותר מזה?
תעלה.
200, 300, 400.
אני חושב באזור ה-200 הרוגים. באירוע אחד
אני אומר מספרים פה של אנשים, בגלל זה אני לא...
מה יש להם?
לאירופאים?
לא, לצרפתים, מה? התמונה לא ברורה להם עכשיו אחרי המחיר הכבד שמשלמים שם? מה יש להם איתנו?
יכול להיות שהתמונה מאוד ברורה להם, אבל הם מרגישים שהם לא, שהם, אני לא עושים מספיק. הם מסתכלים מהצד ואומרים, אנחנו לא עושים משהו. השאלה מה הם כן יכולים לעשות? תראה, ועידה, למען השלום זה מאוד נחמד, אבל הגרעין העיקרי של הוועידה הזאת, ישראלים ופלסטינים, לא נמצאים שם. זאת אומרת, גם הפלסטינים, אבו מאזן אומר, זה אולי האפשרות היחידה להגיע לפתרון שתי מדינות. כן. למה הוא לא בא? לא יודע, גם הוא היה אמור להיות שם, הוא לא מגיע. אז כנראה שמהוועידה הזאת לא תצא בשורה, אבל...
רק בדרום ניס, רק בדרום ניס לא מזמן, 84 נרצחו בפיגוע.
אתה רואה, אני הגעתי, אני אמרתי 100 וזה רק באזור אחד.
כן,
טוב. אבל אני חושב שזה לא החיבור בין זה לבין הטרור באירופה.
לא, זה סתם הייתה הערה, לא באמת ציפיתי לתשובה ממך. תודה, אריאל.
אני גם אין לי תשובות. אם היה לי תשובות, כנראה שלא הייתי יושב בכיסא הזה עכשיו.
שיהיה בוקר טוב. צביקה גרוני חורך אותנו, טכנאי השידור שלנו מוטי קופפר. יעל ליבר מפיקה אותנו, אנחנו מתחילים. טוב, נתחיל עם מה שמעסיק הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, למרות שאני לא בטוח שאלה הצהרות הגדולות ביותר שלנו. אבי אשכנזי, אתה רואה לה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
קצת קשה לסקר סיפור מהסוג הזה כשבצד השני נמצאים מתחרים גדולים שלך, נכון?
לא.
לא קשה?
לא, עושים את העבודה בצורה מקצועית בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר.
טוב, אוקיי, אז בוא ניתן קודם כל עוד קצת פרטים. למדנו אתמול בחשיפת ערוץ 2 עוד תמלולים מעניינים בשיחה שהתנהלה בין ראש הממשלה לבין מול ידיעות אחרונות. מה אתה למד בשורה התחתונה מהשיחות האלה?
החוקרים רוצים מן הסתם לנסות ולבנות תיק שבו יש לכאורה קבלה ומתן שוחד. מתן שוחד על ידי נוני מוזס על פי החשד וקבלת שוחד על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון שמבחינת החוק צריכים רק כוונה, כלומר רק דיבור ששתי הצדדים כדי להוכיח שוחד, אבל פה הם מעמיקים הרבה יותר את העומק של הדברים, את היריעה כדי לקעקע בעתיד את עמדת הסניגורים, במידה שאחד הצדדים יבואו ואיתן, כמו למשל שאנחנו שומעים את ראש הממשלה, שהיא כבר בסביבתו אומרים שזה היה ניסיון סחיטה של נוני מוזס, ומצד שני שזה היה רק מהלך עסקי של לבחון את הקרקע של התכנות כדי לסייע לאיזשהו מהלך, אבל החוקים מנסים לבנות את הפרופיל הפלילי של הפגישות האלה, וככל שאנחנו שומעים יותר את התמלולים האלה, וככל שאנחנו רואים את פעולת השוטרים, את החוקרים בפיקודו של קורש ברנור, מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה, אז אנחנו מבינים לאיפה המשטרה חותרת ואיך היא בעצם מבצעת, שהיא חוקרת גם את אותם חברי כנסת שהגישו את הצעת החוק המקורית של ישראל היום, לראות אם מישהו פעל.
שמע, יש פה בית הקלפים אמיתי, פתאום מישהו שהגיש הצעת חוק וקידם אותו לפני לא מעט זמן, חוזר לסיפור הזה וצריך להתחיל להסביר מי יזם, מי עשה, מי דחף ולמה עשה ומה, זה פשוט לא
יודע. כן, אבל בסיפור הזה של מי שיזם את החוק, הוא דווקא פה, אפשר לומר על תקן הקורבן, לא על תקן החשוד בעניין הזה, כי בסך הכל הוא בא ועשה מהלך פרלמנטרי לקדם איזשהו חוק, מבלי להיכנס עכשיו לדברים, אנחנו רואים, אבל לעומת זאתי...
רגע, למה אתה אומר את זה? למה? הרי אתה מקדם בסוף חוק, שמה המטרה של לקדם את החוק? לבלום את ישראל היום, כלומר, קידום החוק, יש בו אמירה, מישהו מניע את חבר הכנסת. מי מניע אותך? בוא נבדוק. כאילו, אתה יודע, זה לא כזה פשוט.
לא על זה חקרו את יוזמי החוק, במקרה הזה את יוזמי החוק גבו מהם עדויות, כי בסך הכל החוק היה מונח והיה ציבורי והיה שקוף וכל המהלך עצמו היה ידוע לכולם. כלומר, החוק עצמו, כשהוגש לכנסת ועוד בטרם שהוגש לכנסת, מי שהוביל אותו חשף את הכל. מה שלא נחשף פה זה מה שאנחנו רואים עכשיו את הניסיון לחוקק חוק חדש שירקח או שישנה את החוק שהוגש לכנסת, וזה אנחנו רואים שזה חדרי חדרים בצורה נסתרת. לא שמענו את ראש הממשלה שמנהל מגעים בצורה ציבורית כדי לקדם חוק אחר.
טוב, אבל בינינו הדברים כאלה קורים כל הזמן, רק פה יש את ההקלטה שמספרת את מה שגרם לשינוי הזה או לניסיון לשנות.
תראה, אני לא יודע את כמה אנשים חיים בנוח עם זה שיש ממכר ותמורה למה שקורה כדי לקדם חוק. כלומר, אני אגן עליך, אני אעשה אותך ראש ממשלה לאורך זמן, אני אשמור עליך, אני אוריד את הפרופיל, אני מנה עיתונאים מטעמך, אבל אתה תבוא לקראתי ותדאג שתפוצת העיתונים של המתחרים שלי תהיה נמוכה יותר. אני חושב שבמקרה הזה זה
מריח. לא יומן, לא יומן.
מה זה?
אני אומר, זה לא יומן, המחשבה גם כן ש... אני לא יודע, נראה לי מבט מהצד שהמשקל שאנחנו נותנים, או שהדוברים או המוקלטים נותנים ליכולות שלהם למנות או לא למנות ראש ממשלה, הוא מופרז באופן בלתי נתפס. גם ביבי כנראה נותן משקל גדול מדי, וגם הצד השני, זה נראה באמת קצת, אתה יודע, מנותק, אבל טוב.
לא, אני חושב שיש למשקל הזה, תשמע, שאתה ממנה אנשים מטעמך, לתפקידים שאמורים לראות שקופים, אנשים ניטרלים. זה מה שנקרא, אתה יודע, לקנות את השופט במשחק כדורגל.
טוב, תגיד, בשורה התחתונה, אני מבין שהיום צפויה להיות חקירה, ובהמשך השבוע גם ראש הממשלה אמור להיחקר.
נכון, נכון. אמורים היום לחקור את נוני מוזס פעם נוספת, את ראש הממשלה פעם נוספת, בשתי פרשיות במקרה של ראש הממשלה, גם פרשת 1000 וגם פרשת 2000, וגם בני משפחה שלו אמורים לתת באמת אבנר, בנו הגדול.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אבי אשכנזי, אתה וואלה, תודה. בוקר טוב. עכשיו לחבר הכנסת עופר שלח, יש עתיד, שלום, בוקר טוב, יושב ראש עשייה כמובן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי.
וואו, אתה מכיר טוב את נוני, נכון?
לא במיוחד.
אבל מכיר את אישיותו של האיש, כלומר...
לא יכול להיות דופי לכאן או לכאן. אני עבדתי בידיעות אחרונות תקופה מסוימת, נתקלתי עם נוני מוזס פעמיים שלוש בתקופה הזאת, ופעם אחת מאז שנת 2006, מאז שעזבתי את ידיעות אחרונות, אני לא בטוח שאני נחשב מומחה לעניין.
הבנתי, כלומר, אי אפשר לשאול אותך, מתוך ההיכרות שלך, איך הוא מתמודד, אתה חושב, עם הסיטואציה הזו, זה איש שתמיד היה נחבא אל הכלים.
נכון, נכון. איש תמיד היה מאחורי הקלעים, והנה הקלעים נפתחו לרווחה.
פתאום ברגע אחד זה מגיע. טוב, כן. תגיד לי, אז מה אתה מרגיש עם הסיפור הזה, כשאתה באמת מכיר את שני הצדדים?
זה נכון, ואני אחלק את זה לשתיים. או אני אגיד ככה, כל הדברים שאני אגיד עכשיו הם בעיניי במישור הציבורי, והמישור הציבורי הוא לא פחות חשוב מהמישור הפלילי, שבדרך הטבע תופס את קדמת הבמה, מפני שכולם רוצים לדעת אם יהיה כתב אישום ומה יקרה בחזית הפוליטית. ועל זה אני אומר, אני באמת לא יודע לשפוט, א', מפני שמה שמונח לפנינו זה הדלפות ולא חומרי חקירה, והדבר השני, שגם מהן אני צריך להיות משפטן יותר גדול ממני בשביל להגיד אם יש כתב אישום או לא. אבל ככה או ככה, במישור הציבורי ובמישור של אמון הציבור, בשני מוסדות יסוד של החברה הדמוקרטית, שזה השלטון והתקשורת, יש פה סיפור חמור מאוד, ולכן אני חוזר בפעם אני יודע כמה, וקורא ליועץ המשפטי לממשלה, ברגע שהדבר הזה כבר לא יהיה חומרי חקירה, ברגע שתהיה החלטה אם יש כתב אישום או לא, הוא חייב לפרסם את תמלילי השיחות האלה במלואם, שנדע מה היה פה.
בשביל התהליך הציבורי, למרות שיש בזה קצת בעייתיות, כי אתה יודע, אופר, שלעיתים, גם כאשר הדוברים מאזינים לשיחה שהם עצמם ניהלו, הם לא מאמינים שאלה טקסטים שיצאו מפיהם, וגם אלה לא באמת האנרגיות שמתכוונו שתהיה במהלך השיחה. כלומר, יש פער לעיתים בין מה שעובר בשיחה בין שני אנשים לבין מה שנראה כעובר בהקלטה. אתה מכיר את זה?
אני מקבל את מה שאתה אומר, רק שיש פה מהות. המהות היא על פניה, אני אומר, תחת הזרה שאנחנו מדברים בהדלפות. ראש ממשלה שמספסר בעיתון אחד, שבו הוא לפחות בשיחה, מתיימר שיש לו שליטה עד רמת כמה עמודי מודעות יהיו בו, אל מול עיתון אחר, והמול של העיתון הכי גדול בארץ, שמתייחס לעמדות המערכתיות של העיתון שלו, ולקו של העיתון שלו נוקד, כמו אל מטבע עובר לסוחר. זו בעיה באמון הכי בסיסי בשני המוסדות הגדולים האלה. עכשיו, יכול להיות שזה באמת מה שהיה ומה שנאמר. קודם כל, שיהיה פרסום רשמי ושנדע.
יש לי, אני מאוד אוהב לדבר איתך, כי יש בך איזושהי יושרה אינטלקטואלית, שלמרות שאתה פוליטיקאי, אתה לא תמיד הולך, באמת.
מחזיקה מעמד, כן.
יש לי בעיה קצת עם הסיפור הזה, ואני אגיד לך למה. אני חושב שמעשים כאלה הם באמת בעייתיים, ואסור שיהיו, וצריך באמת לנקות אותם. אבל הבעיה שלי היא שהדרייב, או המניעים שמסתובבים סביב הסיפור הזה, אם זה לטובת ביבי או לטובת נוני, אלה שמובילים את זה לא באמת מעניין אותם, לא היושרה ולא הסיפור, אלא משתמשים בזה בשביל לקדם את האג'נדות שלהם. אחד רוצה לחסל את נוני והשני רוצה לחסל את ביבי, ופתאום הסיפור הזה הפך להיות נורא, והיום הם משתמשים בזה כאילו, אתה יודע, העולם כולו עומד על הדבר הזה.
אני מקבל את מה שאתה אומר, מוטי, אבל קודם כל אני אומר לך כעיתונאי שעסק בדברים האלה הרבה מאוד שנים, תמיד יש דרייב ויש אינטרס. מאחורי הפרשיות הגדולות ביותר, החשובות ביותר, שנחשפו בעיתונות, תמיד אמר מקור שהאינטרס שלו היה יכול להיות לפגוע במישהו או לקדם את עצמו וכן הלאה. בסוף הדברים האלה לא יוצאים מעצמם. ושתיים, הם קיימים לעצמם. בסוף, עזוב מה נאמר, ואני בכוונה, לא בכוונה, באמת מאמין שצריך לחכות לאחריית היועץ המשפטי לממשלה, שאגב, כדאי שתבוא מהר. היועצים קודמים במקרים כאלה מסמסו את החלטתם לאורך הרבה מאוד זמן, ומאוד חשוב שההחלטה הזאת תעבוד מהר. אבל אני בכוונה מנתק את זה מהמישור הפלילי, כי אני אומר לך, במישור הציבורי, ולא חשוב למה זה נחשף, ולא חשוב כמובן האינטרסים הפוליטיים שיש לכל אחד שהוא מדבר על זה, בסוף מדובר פה על ראש ממשלה, בסוף מדובר פה על המול של ידיעות אחרונות, אבל מעבר לזה, השיחה עצמה, השיחות עצמה, הטון של השיחות האלה, התוכן שלהן, כפי שהוא נחשף, תראה, בסקרים שנערכים בקרב הציבור, הפוליטיקה והתקשורת תופסים תמיד את שני המקומות האחרונים. עכשיו, חלק מזה, זה...
אגב, גם בעולם, אני לא יודע, גם בעולם?
גם בעולם. חלק מזה שווה ניתוח. אגב, כשאתה שואל על אנשי תקשורת באופן אישי, האמון בהם הרבה יותר גדול מאשר התקשורת בכלל, לא ניכנס, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אלה שניים מעמודי התיכון של חברה דמוקרטית. אם אנחנו ניתן לאמון הזה להתמסמס עוד יותר, היסודות של החברה הדמוקרטית שלנו יתערערו. כדי שאנחנו נתקן את הדבר הזה או נפעל, נביא אותו למקום יותר טוב, קודם כל אנחנו צריכים לדעת, קודם כל צריך להגיד לנו מה אמרו ראש ממשלת ישראל והמול של העיתון הגדול במדינה כשהם ישבו, ולכאורה דנו במחירה וקנייה של קו מערכתי, כאילו זה ירקות בשוק.
תשמע, זה סיפור מדהים. אני מאוד מתחבר למה שאמרת, אני חושב במחשבה שנייה, שלדיון הציבורי כאן, יש אפילו משקל גדול יותר מהדיון הפלילי.
כי... אני מסכים איתך, מוטי, זה אחד הדברים שקרו לנו ב-20 השנים האחרונות, זה לא התחיל היום, אבל, והוא שהפכנו את הפלילי לחזות הכל. וכשהפלילי נגמר, אגב, זה הביא יועץ משפטי אחד לממשלה, לכתוב דוח ציבורי, שזה דבר שזה לא תפקידו בכלל, על פרשייה שהוא החליט שלא יהיה בה כתב אישום. ואנחנו מתנהלים כאילו, הכל פוליטי, כמו שאמרת קודם, הכל פוליטי, הכל מאינטרסים, ואם אין כתב אישום, אז הנה, האמת נצחה, כמו שאמר פעם ראש ממשלה, בנימין נתניהו שמו לפני 20 שנה. אז אנחנו חייבים בין השאר לחזור לזה שיש עמות מידה ציבוריות, ולחזור לזה שאנחנו מתייחסים בכבוד למוסדות, לעובדה שאנחנו בטח כאנשי ציבור נבחרנו למוסדות מסוימים, ולעצוב שזה מחייב אותנו. גם את זה צריך לתקן.
אוקיי, אז אם אנחנו כל כך רוצים לתקן את המצב והתמונה כעת היא בעייתית, מה דעתך אולי ללכת עם זה עד הסוף? בוא נחוקק חוק שגופי תקשורת, המוגדרים כגופי תקשורת, יצטרכו לדווח בדיוק כמו רשם העמותות, את רשימת ההכנסות שלהם, ואז אתה יודע, הציבור יוכל לראות, וגם יש הרבה אנשים שיעשו את העבודה, לראות האם יש חוסר פרופורציה בהכנסות של גופי התקשורת, ואפשר מיד לחבר חוטים.
לא, אתה קושר פה דברים שהם לא...
למה לא?
הם לא בכך קשורים. כי הם... מה אתה תדע מזה שתדע שההכנסות של ידיעות אחרונות או של ישראל היום, או של הארץ...
לא, יהיה לי פירוט, אני אוכל לראות מי מזרים את הכסף, ואז באמצעות זה אני אוכל לשקול את התקנים.
אבל מוטי, גם מה שהיה בשיחות נתניהו מוזס, הוא לא בדיוק נוגע לכמה כסף יבוא ממקום למקום. אני, אפשר לדון, אני לא באתי מוכן לדיון כרגע, אפשר לדון ביותר שקיפות בתקשורת בוודאי. אני מאמין אגב, וגם את זה עברתי על בשרי, שהתחרות בין גופי התקשורת תמיד היא הייתה רובה לשקיפות בגופי התקשורת, כי כל אחד חשף על השני. וזה אגב בסדר גמור. אבל, ואני אומר לך כעיתונאי, אני לשעבר, אני מזדהה עם מצוקתם של רבים מהאנשים, ידיעות אחרונות שאני מכיר אותם, ואני מכיר את יושרתם, ומוצאים את עצמם היום, הם מתגוננים, אגב, כמו שאני ועיתונאים אחרים, מצאנו את עצמנו במעריב, מתגוננים בפרשת ההקלטות של אופר נמרודי בשנות ה-90. ואומרים, לא ידעתי, וזה, ומסתכלים עליך במבט עקום. אבל הדבר הזה, הכל נכון, בהכל אפשר לדון, יש לתקשורת הרבה מאוד בעיות שהן מתוך עצמה. בסוף, אם הייתה שיחה כזאת, וזה מה שנאמר בה, בין ראש ממשלה לבין המון של העיתון הכי גדול בארץ, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו חייבים לדעת, ואתה יודע מה, אנחנו גם חייבים להזדעזע. להזדעזע זה מילה שיצאה כאילו מהלקסיקון, זה מין מילה...
כן, אנחנו מדברים על פלילי או לא פלילי, יוגש כתב אישום או לא יוגש כתב אישום, פחות הערך הציבורי. איזה ציון אתה נותן לעובדי ידיעות ההתנהלות במשבר מהצד שלהם?
תראה, אני אגיד, קודם כל, טוב מאוד עושה ידיעות, וגם את זה אני אומר כמי שעבר דברים כאלה, לא על בשרו האישי, אבל על בשרו הקולקטיבי, שהוא מפרסם, שהוא נותן לדעתי סיקור למעלה מסביר, לפרשה הזאת. והדבר השני, אני אומר לך, ליבי יוצא אליהם, הם עיתונאים טובים, הם עובדים בזה, עיתונות זה לא מקצוע, ואתה מכיר את זה גם, זה לא מקצוע, אני חושב שכל מקצוע עושים מתוך שליחות, אבל הוא באמת מקצוע שאנשים מאמינים שהם עובדים בו מתוך שליחות. הם גם הם חלק מהקורבנות, ולצערי, כמו שקרה בפרשיות של העיתונות במעריב ובמקומות אחרים, יש גם עיתונאים אחרים שחוגגים על הצרות שלהם, בלי לזכור אחד שזאת בחר יכולה להיות הבעיה שלהם, ושתיים, שכשערכה של התקשורת והעיתונות יורד, זה יורד לכולם. זה לא, אף אחד לא באמת אומר, זה העיתונאים, רק העיתונאים של ידיעות אחרונות, זה של כולם.
מעניין מאיפה הציבור יתחיל לצרוך את המידע האמין יותר מהרשתות החברתיות, הרי זה יהיה יותר גרוע בסוף.
בוודאי, תראה, ראינו עכשיו מערכת בחירות בארצות הברית, שכמות מה שנקרא פייק ניוז, לפה ולפה, שהייתה בה, הייתה עצומה, ושהפייק ניוז האלה נתפסו על ידי אנשים כחדשות אמיתיות. וזה אחת הבעיות, ובסוף, עם כל חסרונותיה של התקשורת הממוסדת, יש בה בסוף מערכות, יש בה פילטרים שדרכם הדברים, יש בה אחריות. אתה בסופו של דבר אחראי לדברים שלך, אין במישור של אפשרות לתביעת דיבה, ואין במישור שפשוט שמך יושמץ כמי שלא אמר אמת. את כל הדברים האלה אין במקורות האלטרנטיביים, שיש להם הרבה מאוד חשיבות okay. משל עצמה. טוב. אבל אם אנחנו ניזון רק מהם, יש לנו בעיה.
אנחנו סיימנו, רק שאלה אחרונה שחייבים לשאול פוליטיקאי בימים האלה, האם אתה פעם נתקלת במקרה שגוף תקשורת ניסה לסחוט אותך או לעשות איתך דילים, תיתן לי זה, אני אתן לך זה?
לא, תראה, אני קודם כל כעיתונאי, היו לי מערכות יחסים עם מקורותיי כמו שיש לכל עיתונאי, אבל זה מערכות יחסים לגמרי סבירות, בלעדיהן לא היו חשיפות ולא היו חדשות ולא היה שום דבר. מעולם לא ניסו לשחוט אותי או להשפיע עליי, כולל אגב כשהייתה הצבעה על חוק ישראל היום.
למה? כי ידעו שאיתך אסור לדבר דברים כאלה?
אתה יודע, אם אני רוצה לעשות מעצמי צדיק גדול, אז כן.
בסדר, אני מנסה להחמיא לך, תזרום, מה אתה...
אז אם כך, כן, יושרתי ידועה. אתה יודע מה? כן, גם האנשים האלה ש... שעבדו אותי ומכירים אותי, כנראה ידעו שחבל על הזמן.
מודה לך על השיחה הזו, חבר הכנסת שלך, שיהיה שבוע טוב.
גם לך, תודה.
תודה, להתראות, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
מחפשים מקום לאירוע בלתי נשכח? מסובין. מחפשים חוויה מושלמת? מסובין. מסעדת מסובין בבית שמש משיקה תפריט בשרים חדש בחשות הרב רובין, מושלם לאירועים עד 150 איש. מסובין במתחם פז בכניסה לבית שמש. חייגו 02-99-11-778 02-99-11-778. כולנו מסובין.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
איקאה סייל חוזר וגדול עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי"ד טבת עד ב' בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה בקריית אתא בראשון לציון ובינתני.
שר ישראל, שר התורה.
ישיבת חזון עובדיה, מייסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
פינתי על האש, תטעם תבין, בית הדפוס 11 פתוח עד חצות, להזמנות חייגו 054-242-1515.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים, גרג בנמל 03-60-31-081.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך, עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. תפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
חבר הכנסת דוד ביטן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אתה מחזיק חזק בספינה המיטלטלת?
משתדל להחזיק אותה כמה שיותר, שלא תיטלטל יותר מדי.
מה, ויש סיכוי או שאתה חושב שהרוחות והגלים בסופו של דבר...
לא, אני לא חושב כפי שאני רואה את הנתונים, אני לא מכיר את הכל, אני לא מכיר את החקירה ומה כל אחד אומר שם, אבל לדעתי אין שם דברים שמקימים עבירה.
אני חייב להגיד לך שיש הרבה מאוד אנשים שלא אוהבים אותך, אבל אני מניח שיש הרבה מאוד אנשים שמאוד אוהבים אותך, ואני נמצא בין אלה שמעריכים אותך. למה? מאיפה שואבים נאמנות מוחלטת, בלתי תלויה, לראש הממשלה? זה מרשים.
תשמע, אני אגיד לך. קודם כל, אני מגן על הליכוד.
וואי, אמרת, תשמע, אני אגיד לך כמו ביבי. תשמע, אני אגיד לך.
אני מגן על הליכוד. כל הכבוד לכולם. ראש הממשלה הוא מטעם הליכוד, הוא יושב ראש הליכוד, וחובתי הציבורית להגן על הליכוד, ואני רוצה להגיד לך שההגנה הזאת היא נובעת מזה גם שמנסים ליצור אווירה נגד ראש הממשלה, גם על ידי חלק מהתקשורת, גם על ידי האופוזיציה, גם אתה רואה אתמול הייתה הפגנה שהם מושחתים למעשה, למרות שאין פה עניין של שחיתות בכל התיקים האלה שנחקרים, ואני אומר לך שבמצב הזה אנחנו צריכים כולנו להתגייס על מנת להפוך את האווירה.
בסדר, הבנתי, אני שואל אותך עכשיו באמת ברמה אישית, מאיפה אתה שואב כל כך הרבה כוחות? אתה כאילו הולך לאולפנים ומדבר ברדיו ואתה אומר, כאילו, אתה יודע, יש לך מין שריון עליך, ואתה יוצא לך סקרה.
אני חושב שמדובר בראש ממשלה שנהנה מתמיכת העם, ויש פה איזשהו מבצע להפיל אותו, שלא בדרך של בחירות, ואני חושב שאני צריך להתגייס לעניין הזה.
כן, אבל אתה יודע, אם בסופו של דבר יתבררו דברים בעייתיים, אני מניח שאתה תקום ותגיד לביבי, אדוני, אתה לא יכול להיות יושב ראש הליכוד, לך ביתה.
תראה, אם היה פה משהו מיוחד, תאמין לי שאני הייתי אומר את זה, אבל אין פה משהו.
איך אתה יודע? איך אתה יודע?
כי אני רואה, מדובר פה בסיגרים, ומדובר פה בשיחות
רקע אישיות. סיגרים זה לא מיוחד?
סליחה?
סיגרים זה לא מיוחד?
לא, כי בוא תראה, מותר לקבל מתנות. קודם כל נתחיל מזה שהכלל הוא שמותר לקבל מתנות. לא אסור לקבל, אבל יש נועל דיווח. אם אתה מקבל מתנה בעקבות זה שקיבלת איזושהי מתנה ממישהו בעקבות בגלל התפקיד שלך, אז יש נועל דיווח ויש נועל מה עושים במתנה הזאת. ואיך מתייחסים אליה. אין דבר כזה בחוק, או אין נורמה שמחייבת אותך למסור דיווח שאתה מקבל מתנה אישית מסוימת, זה מה שקרה במקרה הזה. אז יש לקונה בחוק, שיתקנו את החוק, שיתקנו את הנועל, ומי אותו רגע...
אוקיי, אז עזוב עכשיו חוק. יותר קל לי לנהל איתך את השיחה בלי להתייחס מה שנקרא לחוק. אתה טוען שבסיגרים אין בעיה?
אין בעיה פלילית, נכון.
עזוב פלילי, פלילי לא מעניין אותי.
אז אם יש בעיה ציבורית, זה תפקיד, זה יעלה בבחירות.
אני שואל אותך עכשיו, אותך.
אני לא מוכן, אני אגיד לך למה לא מוכן לענות לזה. ברגע שהחליטו שזה עובר לפן הפלילי, כל התייחסות שלי יכולה להשפיע על העניין הזה.
לא, אל תדאג, התייחסותך לא משפיע.
נמתין לחקירה. אחרי החקירה, תשאל אותי לגבי התייחסות לגבי העניין האתי.
הבנתי.
בעניין הזה. ואני אומר לך, אבל מי שצריך לקבוע אם זה טוב או רע, זה העם שצריך לבחור ולא אנשים אחרים.
יש פה באמת בעיה.
אני אומר לך גם עוד משהו.
כן.
בסופו של דבר, צריכים לבוא בבחירות, ולבוא בבחירות ולהגיד מה טוב ומה רע.
טוב, תגיד, ראש ממשלה שאומר למול, אני יכול לחוקק את החוק הזה, אני אדבר עם הג'ינג'י, כשבשיחה עצמה מדברים על להטות את הסיקור, שיהיה פחות עוין לנתניהו. עם זה גם אין לך בעיה?
שמע, צריך לשמוע את הקלטות מההתחלה ועד הסוף.
מה, הנה ציטוט, אפשר לחוקק את זה.
לא, אז אני אגיד לך, תראה, מדובר פה ב... קודם כל, לא נתחיל בזה שלא בוצע שום דבר. בעניין הזה ההפך.
מה זה משנה? אם אתה אומר פלילי, אז בוצע או לא בוצע, לא רלוונטי.
לא, 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 גם ציבורית. לא נעשה שום דבר. ונהיה מאבק יותר חמור.
כי כנראה הם לא האמינו אחד בשני. כנראה הם הגיעו לרגע מסוים, שמעו, תשמע, אני לא מאמין לביבי, ביבי אמר לא מאמין לנוני.
אבל שנה, בפועל לא נעשה שום דבר. עכשיו תראה.
אתה ידעת מה הקרב הזה שמתנהל מתחת לפני השטח לאורך התקופה?
תשמע, קודם כל, מה נתניהו ביקש פה? הוא ביקש סיקור אמיתי והוגן.
זה מה שהוא ביקש.
לא, לא, זה לא מה שהוא ביקש.
זה
לא מה שהוא ביקש.
זה
לא מה שהוא ביקש. חבר הכנסת ביטן, זה לא מה שהוא ביקש.
זה מה שהוא ביקש.
לא, 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 לא.
ביקור הוגן, וזה לגיטימי לבקש את זה.
לא, לא, זה לא מה שהוא ביקש. לפחות לפי ההקלטות זה לא מה שהוא ביקש.
אז רגע, יש כל מיני, יש כל מיני...
הוא ביקש משהו אחר שם, ראש הממשלה.
רגע, רגע, תכף אני אגיד, זה לא מתחמק. ומצד שני, עם כל הכבוד למוזס, הוא לא יכול להמליך ראש הממשלה, והוא לא יכול להפיל ראש הממשלה. קצת פרופורציות, ולכן הוא לא יכול לתת מה שאין.
אם ביבי יושב איתו, כנראה שהוא חושב שהוא כן יכול להפיל ראש הממשלה.
אני אומר שהוא לא יכול, כי עובדה שהוא הלך נגד ראש הממשלה 7 שנים, וראש הממשלה נבחר כל הזמן.
אז למה ביבי ישב איתו?
ישבים, כי מדובר בשני אנשים אויבים, שהם כל הכבוד...
אויבים? עד הרבה, אתה מחזק את השאלה. למה איתי ביבי לא ישב?
תן לי לענות.
נו.
מדובר באנשים שהם אויבים אחד לשני, ורוצים, רצו לראות האם אפשר להוריד את המינון של האויבות, הייתי קורא לזה, ובמצב הזה מדברים באופן כללי, באופן כללי מדברים מה הייתי רוצה שתעשה ומה הייתי רוצה, מה מפריע לי בעצם במה שאתה עושה, ולכן השיחות גלשו למצב הזה. אין בזה שום דבר, כי לא בוצע שום דבר.
הבנתי. טוב, רק רציתי להשלים משפט שאמרתי קודם ועצרת אותי. ראש הממשלה לא ביקש להיות הוגנים איתו, אלא ככל שהציטוטים מכונים, הוא ביקש להוריד את רף העוינות מ9.5 ל-7.5.
זה מה שאני אומר.
זה לא מה שאמרת. זה לא מה שאמרת.
לא, אז אני אסביר. ויש כל מיני קלטות.
רציתי לעזור לך, אבל עצרת אותי, מה אני עשית?
אז שנייה, שנייה.
לא, בסדר, אמרתי את זה כבר, בוא נמשיך הלאה.
אותו לבקש סיקור הוגן, ועם כל הכבוד, ידיעות אחרונות, הוא לא נותן לראש הממשלה סיקור הוגן, אז הוא לא ביקש אפילו את זה. הוא ביקש להוריד את רף העוינות, שזה הרבה פחות מרוכח ממה שאמר.
כן. תגיד, למה, אני רוצה שתסביר לי קצת, משהו לא ברור לי בהתנהלותו של ראש הממשלה. אנחנו מבינים שמדובר באיש מתוחכם, שעשה מהלכים מדהימים בישראל, והצליח נגד כולם. מצד אחד, הוא בז לתקשורת, ואפילו ממש מתייחס אליהם בצורה מזלזלת ובוטה, בכל פורום אפשרי. במילים רחוביות לא סופר אתכם. ובצד השני, אנחנו רואים שהוא נותן משקל מאוד מאוד גדול לכל שורה שכתובה עליו. תסביר לי את הדיסוננס הזה.
תשמע, אף אחד, בטבע האנושי, אף אחד לא אוהב. במיוחד פוליטיקאים לא אוהבים שכותבים נגדם באופן אובססיבי, או מדברים עליהם באופן אובססיבי, כמו
שקורא. אבל ככל שמדברים עליך יותר, זה עוזר לך, ככה אתה טוען, ובאמת זה הוכיח את עצמו, אז מה, למה לך להתרגש?
כן, אבל עדיין, הבסיס של כל אדם, לא משנה שזה נותן תוצאות טובות, אנחנו לא מפחדים מהעוינות של התקשורת נגדנו, כי הבוחרים שלנו בבחירות, יש להם חסימה כלפי התקשורת העוינת, ולפעמים זה גם עוזר לנו. אבל כל אדם באופן טבעי רוצה שיכתבו עליו לא באופן עוין ולא באופן אובססיבי, וזה כנראה מה שמשפיע בסופו של דבר על האנשים באופן אישי.
טוב, אני חייב להגיד לך שאתה עושה עבודה מדהימה לביבי, הוא יודע להעריך?
אני אגיד לך את האמת, לא אכפת לי. אמרתי לך שאני נלחם בשביל
הליכוד. די, די, די.
אני אומר לך את האמת, אני אפילו לא מפחד לטול זה.
דוד, די, די.
באמת, אני אומר...
דוד, די, אל תעשה אותנו כאלה טיפשים.
זה המצב. תתפלא, אבל יש אנשים כאלה ברע.
יקירי, תענה לי, הוא יודע להעריך?
אני מאמין שהוא ידע להעריך, כן, אבל אני לא מצפה לזה, אני אומר לך את האמת.
מה, איזה שר אתה רוצה להיות?
בבחירות הבאות, מה נראה לך בגלל ההתגייסות שלי אני אקבל שר?
לא, לא קשור בכלל אחד לשני, אני שואל איזה שר אתה רוצה להיות, בלי קשר, מה זה קשור? למה אתה מחבר את זה?
אני לא מחבר את זה, כי...
אתה עכשיו חיברת, שאלתי שאלה כללית, איזה שר אתה רוצה להיות, זה הכל.
אני רוצה להיות שר הפנים מהסיבה הפשוטה.
אוי ואבוי, הסתבכת עם דרי. אוי ואבוי, מה עשית עכשיו?
לא, אני אגיד לך למה, מה זה שאלה? דרי תקש אז הוא יהיה.
אוקיי.
אבל אני אומר, שאלת אותי מה הייתי רוצה, לא מה אני אקבל. הייתי רוצה מהסיבה הפשוטה, שאני מתמצא בעניין, ואני יכול לתרום מהרגע הראשון, ואני לא צריך ללמוד את העבודה במשך שנה, שנה וחצי, ואז להיות מוחלף בבחירות.
כמה שנים אתה בקשר קרוב עם ביבי?
אני מכיר ביבי מהרגע הראשון שהוא הגיע למשרד.
לא, לא מכיר. כמה שנים אתה בקשר שיש לכם היום, אתה יודע שאתה שולח אותך לקרב?
היום יש לנו קשר יומיומי.
מתי דיברת איתו פעם אחרונה?
מתי דיברתי איתו? ביום ראשון.
כאילו היום בבוקר.
לא, לא, ביום ראשון שעבר, כי עכשיו בגלל כל מה שקורה מסביב, אנחנו פחות מתראים.
מי יום ראשון שעבר עד היום לא דיברתם?
כן, לא דיברתי.
איך יכול להיות שלקוח לא מדבר עם הדובר שלו, תגיד?
אתה רואה?
אך, כנראה סומך עליך.
לא, סומך עליי, אבל לא צריך לדבר, לא צריך לדבר.
יש בך משהו חמוד, אתה לא יוצא מאיזון, זה מעניין.
לא, זה המצב, אני לא חושב שהוא היה גם במיליארד הכנסת, על מנת שאני אדבר
איתו.
השבוע הוא לא היה, אני חושב.
עניין אחר בקצרה ברשותך. החרדים מאוד כועסים, אתה יודע, על מה שקורה בירושלים, חילולי השבת. אתמול היה כינוס של הרבנים עם דרי, וחלק מהדברים שעלו שם, אחד, זה שדרי יפעל כשר פנים למה שנקרא להפעיל מנופים מול ברקת, בשביל לאיים עליו שאם לא תסגור את החנויות, אז אני שר פנים תסגור. ודבר שני, הם דורשים מדרי שיעמוד על מימוש ההסכם הקואליציוני שלשמור על הסטטוס קוו. מה עמדתך בעניין, חבר הכנסת ביטל?
תשמע, אני חושב שהסטטוס קוו היום הוא לא סטטוס קוו ארצי. הוא סטטוס קוו מקומי. בכל עיר, חוץ מדברים כלליים, כמו תחבורה ציבורית בשבת דברים מהסוג הזה, רוב הסטטוס קוו נקבע לפי הרכב האנושי של העיר, כמו למשל תל אביב, בני ברק, בית שמש, רמת גן, כל עיר והסטטוס קוו שלה. אם בירושלים הפרו סטטוס קוו, אני חושב שיותר מאשר דרך צריך לטפל בזה, הקואליציה שלו צריכה לטפל, של ראש העיר צריכה לטפל בזה. כיוון שרוב חברי מועצה שם, הם חרדים, אז למה, מה הבעיה? פתאום הולכים לדרי, שהם יעשו את העבודה, בתוך הקואליציה העירונית.
אתה אומר, אל תזרקו את האש למערכת הפוליטית למעלה, תתמודדו עם זה אתם, אתם רוב.
הם רוב שם, נכון? הם בקואליציה, הם לא רוצים לוותר על המנעמים הפוליטיים העירוניים, אז כל הכבוד שיעשו את העבודה, לא חושב שהבעיה היא שלנו פה.
מעניין, ובכל זאת?
אם המצב הוא שהוא משנה את הסטטוס קוו, בניגוד להרכב האוכלוסייה בעיר, אז זה לא בסדר. אז ראש העיר צריך לחזור בו מהדברים האלה.
איך אתה עם שבת קידוש ובית כנסת וזה? ביטן?
לא, אשתי מסורתית מאוד. אני עושה קידוש, כמובן, כל יום שישי. אני משתדל בשבת פחות לעשות דברים, אבל אם אין לי ברירה, אז אני יוצא.
אתה בא עם בית דתי?
כמו לשבת תרבות, דברים מסוג הזה.
אתה בא מבית דתי?
אני בא מבית מסורתי, כמו כל עדות המזרח.
הבנתי. לא, לא כל. יש כאלה שבאים גם מבתים דתיים. יש עדיין.
לא, בית דתי לא, למרות שאבא שלי למד בחדר, ואמא שלי הייתה מאוד מסורתית.
בחדר? איזה חדר?
במרוקו, הוא למד בחדר.
יפה.
אבל בגדול, זה לא המצב. לא הייתי במשפחה דתית, אבל אשתי מסורתית ביותר, וגדלה בבית דתי.
שריך, אני מודה לך.
אתה צריך להבין מזה שאני לא נגד. אבל מצד שני, אני בעד חיה ותן לחיות. איפה שאפשר, צריך לעשות את מה שצריך.
עד פה, אני מודה לך. תודה רבה.
מאה אחוז, תודה רבה לך.
שיהיה בוקר טוב, חבר הכנסת ביטן. פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
בואו ללמוד כמה זה פשוט להתפרנס מהשוק העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט. כוכבית 3096.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793. 053-310-8793.
פרגיות כבד, אנטריקוט, מעורב קבב, שקדגל, שניצל, שקשוקה, כבד, צ'יפ, סלט.
אל תשאלו מה יש לנו, כי כאן תמצאו הכל. פינתי על האש זה לא רק החומוסייה הטובה בעיר, זו מסעדה ברמה אחרת. פינתי על האש, בקשרות הרב מחפוד, רחוב בית הדפוס 11 ירושלים. פתוח עד 11:30 בלילה. ניתן לקיים אירועים עד 80 איש. להזמנות צלצלו 054-242-1515. חניה חינם.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר, המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים, מחכים לכם. במבחר 03-578-5030 03-578-5030.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. שואה, כוכבית 2675.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שימו לב, תענית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, המרכז הגדול בישראל למוצרים חד פעמים. המבצע בכל סניפי הרשת.
אתה מתחיל בתור סטודנט, ממשיך לקריירה, נקים גם משפחה, קונה בית בחדרה, פה איזה חופשה ושם איזה קידום, רץ תמיד קדימה, אף פעם לא רדום. ככה זה כשפגי שותפים אל המקצב, הרבה יותר פשוט להתקדם בכל מצב.
פגי, שותפים לקצב החיים שלך ומשיקים את תוכנית פגי קצבי, התוכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך עם מגוון הטבות לכל שלב במסלול החיים. פגי.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אופטיקה הלפרי, גם מותגים הם מוצר צריכה בסיסי. עכשיו, מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. יבוא מקביל.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
דפנה אליאל, חדשות ערוץ 2, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
יש באמת פוליטיקאים שרואים בסיטואציה כסיטואציה שתביא לחילופי שלטון בישראל?
רבים, רבים, וואי. מסתכלים וזה מתחיל לראות להם רציני, אתה יודע, רואים באיזה אינטנסיביות חוקרים. אני מזכירה לך שמנדלבליט אמר שהוא יפתח בחקירה רק אם הוא ירגיש סיכוי סביר להגיש כתב אישום בסוף הדרך, זאת אומרת הוא לא מתכוון להטריף כל המערכת לחינם, והדינמיקה יצאה לדרך, זאת אומרת אני מניחה שככל שחולף הזמן יש יותר אינטרס לגורמי אכיפת החוק להראות שהם לא הטריפו את המדינה לחינם,
זאת אומרת אמירה קצת
מאמינה שהם יהיו עניינים, אבל עדיין
אמירה בעייתית קצת מה שאמרת, ואני חושב שהיא מאוד צודקת כי זה טבע האדם, אבל באמת כשמתחילים מהלך כזה ובסוף לא יוצא כלום, אז כלום, סתם בזבזתם את הזמן לציבור והסקתם פה ראש ממשלה במקום שישרת את המדינה, ולכן יעשו כל מאמץ בשביל לנסות כן להגיע לתהליך שיוכל להביא הרשעה, שיוכל להביא הגשת כתב אישום ולהתפטרותו של ראש הממשלה.
כן, אני מקווה ומאמינה שהם יהיו עניינים ויקבלו את ההחלטות המושכלות, אבל עדיין אני מזכירה לך שהיה פה תהליך ארוך של בדיקה מקדימה, זה לא שהם מיד פתחו בחקירה, זאת אומרת יש לא מעט חומר שמונח לפתחה, ולכן יש איזה יסוד סביר להניח שהם, יש חומר רציני, שוב עוד מוקדם, אבל כמו שאתה אומר, הושקעו בזה כבר הרבה מאמצים וגם לזה יש משקל.
בואי נסכים עם העובדה שיש כעת מה שנקרא שקורה משהו, והשאלה היא, מהן האופציות? נגיד ומחר בבוקר היועמש מחליט שצריך להגיש את הרישום נגד ביבי, או שביבי עוד שעתיים קם ואומר נמאס לי, אי אפשר להתנהל פה כראש ממשלה, רודפים אותי על כלום ומתפטר. מה קורה באותם רגעים?
אז אם הנקודה שלקחת היא נקודה של הגשת כתב אישום, אז יש פה שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת שראש הממשלה יגיד, החוק לא מחייב אותי להתפטר עם הגשת כתב אישום, וינסה להישאר בתפקיד שלו, אז אנחנו צפויים לראות לחץ פוליטי מאוד מאוד מסיבי, ואולי גם לחץ משפטי, כי כבר היו פסיקות של בג"ץ, גם על ראשי ערים, גם על שרים, שבמקרה של הגשת כתב אישום לא סביר שהם ימשיכו בכהונה שלהם. אז או שראש הממשלה בכל זאת ינסה למשוך, אני חושבת שזה יהיה לו יותר ויותר קשה, או שנלך לבחירות, וגם פה מתפצלים לשני תרחישים. אחד זה שהולכים לבחירות כשראש הממשלה מנסה לקבל אמון מחודש מהעם, זאת אומרת, הוא אומר, הנה, אתם שומעים מה החשדות נגדי, הכל שטויות.
שזה מדהים, זה יכול להיות סיפור מדהים, שראש הממשלה הולך לבחירות, נבחר שוב, ואז עומד לדין והולך לכלא.
תראה, ראינו את זה גם בזירה המוניסיפלית, שראשי ערים שהיו מעורבים עד צוואר בעבירות, והיו חשודים בשחיתות, הלכו לבחירות נוספות ונבחרו שוב. זאת אומרת, הוא יכול ללכת ונסות לקבל את אמון העם מחדש, זו אופציה אחת, היא גם לא קלה. אופציה שנייה היא ללכת ל... אני לא רואה אפשרות של ממשלה חלופית, ממה שאני מבינה זה נזדק וירד מהפרק, אז האופציה שנייה היא ללכת לבחירות, כשיש פריימריז בליכוד. עם מועמדים פנימיים, עם מועמדים חיצוניים, אולי גם נראה איזה איחוד בימין, והולכים לבחירות חדשות. אלה התרחישים שנכון לעכשיו על הפרק, והכל בהנחה, אם יוגש כתב אישום, אם לא, ממשיכים כרגיל.
רגע, אז התפטרות וללכת לבחירות, זאת האופציה היחידה שיש לנו?
לא, בכלל לא, הוא יכול גם לא להתפטר וללכת לבחירות. אם הוא עושה את זה רגע לפני שמוגש נגדו כתב אישום,
כלומר להכריז על...
הוא יכול להקדים, הוא יכול להרגיש, נגיד, לא יודעת, אפילו קצת לפני שמזמנים אותו לשימוע, או אם מתחילות הדלפות שעוד איקס זמן הוא היה שתב שום, הוא יכול להגיד, חברים, אני הולך עכשיו לבחירות, בוא נראה אם העם מעוניין בי.
יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. הרי בסוף מערכת החוק עובדת לא בחלל ריק, היא עובדת בגלל שיש מה שנקרא מדינה, ששם אנשים בחרו פוליטיקאים, שבחרו תהליכים וחוקקו חוקים, והחוקים האלה מיושמים על ידי המשטרה והפרקליטות. עכשיו, יכול להיות מצב שבו יד ימין נגד יד ימין, כלומר, אתה מגיש את הרישום נגד ראש הממשלה, הוא הלך להתפטר, הוא נבחר שוב, הציבור בעצם אומר, אוקיי, אנחנו רוצים את ראש הממשלה למרות כל הסיפור הזה, ובכל זאת, הרכבת שיצאה ממשיכה לעבוד נגד האינטרס של הציבור, כי האינטרס של הציבור כבר... מה שנקרא, הוא עמד למבחן בבחירות. זו שאלה מעניינת.
תראה, מה שראיתי מהפסיקות הקודמות של בג"ץ בעניין, זה שקודם כל אי אפשר למנוע מאדם להתמודד. מועמד זה לא תפקיד ציבורי. מועמד זה מועמד, וכל אדם רשאי להעמיד את עצמו לבחירה. אין חוק שאומר שאתה לא יכול להעמיד את עצמך לבחירה, כי הוגש נגדך כתב אישום. אין דבר כזה. זאת אומרת, גם מבחינה משפטית, הם כותבים גם שופט בג"ץ, בעינינו ראוי שאדם שיש נגדו כתב אישום לא יעמיד את עצמו לבחירה. אבל מבחינה חוקית, אין דרך למנוע את זה. ואז האדם מתמודד. נגיד שהוא מקבל מנדט. אגב, זה לא כל כך קל כמו שזה נשמע, אבל אוקיי, נגיד שהוא דווקא מנצל את זה, שהוא נרדף, והוא ככה, התקשורת השמאלנית.
תזכירי את פרשת דרעי.
ונגיד שהוא מצליח.
17 מנדטים. כן.
בדיוק. אז נגיד שהוא מצליח, אוקיי? אגב, אני שומעת שבסביבת ראש הממשלה לא נבהלים כל הפרסומים האלה, ולא חושבים שזה עושה לו כל כך רע. אז נגיד שהוא מצליח, אז יש לנו שתי אפשרויות. או שאם המקרה הוא גבולי, וגם ככה מתלבטים בפרקליטות המשטרה, אנחנו יכולים להגיד, טוב, נכנס פה עוד שיקול שהציבור תומך בנתניהו, והדבר הזה במכלול השיקולים אולי כן יעשה את הכף לכיוון כזה או אחר. אם התמונה היא מובהקת ונחושים ב-100% שיש פה עבירות ואפשר להרשיע, אז אנחנו נראה את ראש הממשלה נבחר, ואחרי זמן קצר שוב נאלץ להתפטר מתפקידו, אני חושבת שהמטרה המרכזית של נתניהו תהיה, הנחת העבודה תהיה לקנות זמן, ולכן כל התרחישים האלה הם לא כל כך הזויים. זאת אומרת, בכל צומת, כשהוא ירגיש שהוא יכול לקנות עוד זמן, הוא יקנה אותו. ואחרי זה ישברו את הראש.
צריך לעשות סבב קצר בקרב המפלגות. מי מהמפלגות לא יעשה כל מה שרק אפשר בשביל לא ללכת לבחירות עכשיו?
ליברמן לדעתי. כי הוא בכל זאת יושב בתפקיד מדהים, והוא לא היה רוצה ללכת כל כך מהר לבחירות. אך המפלגות החרדיות אין להם שום אינטרס ללכת לבחירות. בנט לדעתי כן יש לו אינטרס הוא הרי די מצומק, אז הוא טוען שאין לו, אבל לדעתי מבין כל השחקנים לא יש את האינטרס הגדול יותר, הרי בינתיים היריב הגדול שלו, ליברמן, יושב בתפקיד שר הביטחון, והוא בסך הכל בתפקיד די אורפי ביחס לשאיפות שלו. וכחלון, אני חושבת שלכחלון אין אינטרס ללכת לבחירות, אבל בצורה היותר עמוקה יש לו אינטרס לסלק את נתניהו מהזירה. אני חושבת שהוא חושב שנתניהו הוא לא ראש ממשלה טוב מספיק, אם אני שוב אני לא מצטטת את מדבריו.
בוא נגדיר נכון יותר, הוא חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה יותר טוב מנתניהו.
נכון, אני חושב שהוא חושב שגם יש עוד אחד או שניים שיכולים להיות ראש ממשלה טובים יותר מנתניהו, הוא הרי עזב את הליכוד בגלל נתניהו. זה לא סתם מערכת יחסים שמתקיימת בחלל ריק.
כן.
עכשיו נכפה להם לעבוד ביחד, אבל אני חושבת שבאופן כללי האינסטינקט שלו לא יהיה לאפשר לנתניהו לכבוד עד אין קץ בלי בין מפריע. גם אם זה לא בדיוק משרת את האינטרס שלו, כי עכשיו הוא על 7 ואחרי זה הוא יהיה על 10 או על 8, זה שיקול, אבל אני לא חושבת שהוא חושב שהיום הוא על 7 ועוד שנתיים הוא יהיה על 15. אני לא חושבת שהוא מבין על איזה טווח אנחנו מדברים.
ויער לפיד בוודאי רוצה בחירות עכשיו, אנחנו רק נצטרך להמשיך להריח את הריח, לראות עד כמה הופך להיות סמיך יותר. אני מודה לך.
וצריך גם לזכור שגם בתוך הליכוד, בסוף, 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 לאנשים יש אינטרס, לשחקנים המרכזיים יש אינטרס לחילופי דורות. זה לא נעים להגיד, זה מאוד לא פופולרי, וזה בטח לא מה שאומרים כלפי חוץ.
אבל זה דרך העולם. דפנה ליאל, חדשות ערוץ 2, אני מודה לך, שיהיה בוקר טוב.
תודה לך.
אנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות, עוד מעט נשוב לשעה השנייה, תישארו איתנו.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
שמי ישראל ואני סובל מאי ספיקת לב. בסייעתא דשמיא ובעזרת החברה המרכזית למימוש זכויות, השגתי פטור ממס הכנסה, קיבלתי החזר של למעלה מ-700 אלף שקלים ופטור עתידי קבוע.
בייעוץ שאינו משפטי התקשרו עכשיו כוכבית 500 ונעזור גם לכם. החברה המרכזית למימוש זכויות, היחידה שאינה גובה תשלום עבור פתיחת תיק בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. כוכבית 500.
מתמודד עם סוכרת, מחלת לב, מחלת ריאות, פרקינסון או בעיות רפואיות אחרות, אל תתמודד לבד. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד תצאו בזול. פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
החורף כבר כאן, ואת חייבת לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לנשים. הערב בשבע, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. חמי געש, אוצר טבע.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם?
קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיעה במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zuzami.com.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החימצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
חדש, מיגו, מסעדת בשרים איכותית כשרה לי מהדרין, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה, רחוב התעשייה 15 רעננה, מול קניון רננים. מיגו, 09-748-2032. מיגו, חניה צמודה.
1-0-2-102 למכבי האש. עם קצת זהירות לא תצטרכו לחייג את המספר הזה. בחורף חשוב לזכור להרחיק בגדים, בדים וחומרים מתלקחים מתנורי חימום וממפזרי חום. כשאתם מחממים את הבית בגז, זכרו להשאיר חלון פתוח או פתח לעיוור. כי הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה.
הרשות הארצית לכבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
102. לוחמי האש, תמיד בשבילך.
צריך הלוואה? תתקדם. בנק ירושלים מציג הלוואה דיגיטלית עד 60,000 שקלים בלי לעבור בנק. לפרטים חפש בנק ירושלים בגוגל או חייג כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
פינתי על האש, תתאם תבין. בית הדפוס 11 פתוח עד חצות להזמנות, חייגו 054-242-1515.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אופטיקה אלפרי, גם מותגים הם מוצר צריכה בסיסי. עכשיו, מסגרת רייבן אופטי, 250 שקלים בלבד. יבוא מקביל.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד.